טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר שוב את מה שהתחלנו בזמן אלול, אבל עוד והצטרפו קצת חדשים, אז התחלנו מחדש. אנחנו התחלנו ללמוד אורות ישראל, פרק א', פסקה א', ומה שבעצם עסקנו בגדול, אם אפשר לומר, בשיעור שעבר, שהוא סיכום של מה שלמדנו, שכשאנחנו מתבוננים על המציאות, אנחנו צריכים לדעת שהמציאות מורכבת מפנים וחוץ. זה הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא דרכו את העולם. זה המנגנון שדרכו הבורא מופיע בבריאה. כשהפנים הוא קטן כמות, אבל הוא רב איכות. דוגמה שהזכרנו, כמו הלב והמוח, שהם קטני כמות ביחס למשקל הגוף, אבל הם מרכזי החיים שמתוכם מופיעים החיים. ואם חס ושלום אין מוח או אין לב, או לא מתפקדים בצורה קיצונית, אז אין חיים. ולכן, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא, כמשל, כדוגמה, את גוף האדם בצורה כזאת, שהוא כולל בתוכו איברים שונים. יש איברים שהנשמה תלויה בהם, והם קטני כמות, אבל הנשמה תלויה בהם. ויש איברים שהנשמה איננה תלויה בהם, אף על פי שהם גדולי כמות, אבל הנשמה לא תלויה בהם. והאיברים שהנשמה תלויה בהם, הם אלה שמשפיעים את החיים לאיברים שהנשמה לא תלויה בהם, ורק מכוחם מופיעים החיים. כך זה נכון באופן עקרוני בכל מערכת הבריאה. ולכן, כשאנחנו מייחסים את היחס, למשל, במין האנושי, בין ישראל לעמים, אז אף על פי שעם ישראל ביחס לעמים הוא קטן כמות בכל מיני תחומים, ואפשר לומר אותו משפט, אף על פי שארץ ישראל ביחס לשאר הארצות היא קטנה בכמותה, אבל יש איזה תוכן פנימי אלוהי שהוא בעצם הלב, המקור, היסוד לכל הופעת החיים הכמותית, וזה מה שרבי יהודה הלוי אומר, ישראל לב באומות, ולכן עם ישראל קטן הכמות הוא המקור לכל ההוויה האנושית, ואפילו בפסקה א' הוא תמצית ההוויה. כמו שהזכרנו פעם שעברה, שאם היינו שמים כאן שתי כוסות, כוס אחת מלאה מים, כמו הכוס הזאת. וכוס שנייה מלאה מים בצבע שחור, קפה שחור. והיינו שואלים, מה עשה את ההבדל בין המים שהצבע הטבעי שלהם הוא שקוף, למים הלא נורמליים שהצבע שלהם שחור? אז היינו בטוחים שמה שעושה את ההבדל, זה כל השליש ליטר נגיד שיש כאן. מה אנחנו יודעים? כפית קטנה של קפה שחור, הפכה את כל המים לשחורים. אז הכפית בכמות, כפית הקפה השחור, הפקת הקפה השחור שנמצאת כאן, היא קטנה בכמותה. אבל היא זאת שמהפכת את המים השקופים, הנורמליים, למים שחורים. אז כמו שהפקת הקפה השחור היא התמצית, התרכיז, המקור, היסוד של המים השקופים, כך אם נלך רגע אל כל ההוויה, אל כל ההוויה, לא רק ההוויה האנושית, פסקה ב' זה ההוויה האנושית, הפסקה וכל ההוויה כולה, אז אם אנחנו נסתכל על כל ההוויה, כלומר העולם שלנו, הדומם, הצומח, החי, האנושות, ומעבר לעולם שלנו, עולמות עליונים, ונסה לשאול, מהי בעצם התמצית, מהו התרכיז, מהי הפקת הקפה, שהיא בעצם היסוד והמקור, הוא מלא המשפיע, הוא מלא המגמה של כל מה שהוא ההוויה, התשובה תהיה כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? כנסת ישראל זה לא הכנסת הממשלה, וכנסת ישראל אין הכוונה עם ישראל, אלא כנסת ישראל הכוונה מה שכנוס בישראל. השורש המילה כנסת מלשון כף נון סמך. התכונה הישראלית, הטבע הישראלי, האופי הישראלי. מכאן למדנו לא להתבונן על המציאות באופן כמותי, אלא באופן איכותי, ולדעת שיש מרכז כובד, תמצית, לכל ההוויה כולה, והיא הערך הנקרא ישראל מצד התוכן הפנימי שלו, שנקרא נשמת ישראל, שנקרא קדושת ישראל, שנקרא סגולת ישראל, שנקרא כנסת ישראל. אז כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם שלנו, עד לכאן מצד הרעיון הרוחני, הייתי אומר הפילוסופי. עכשיו, איך זה מתלבש בעולמנו, בעולם הזה? ובעולם הזה נשפע תמצית זו, התמצית של כלל ההוויה, הקרב אחר הוא שתל אותה, תמן אותה, ריכז אותה, הופיע אותה, בעם שנקרא עם ישראל, ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, והתמצית האלוהית הזאת, הנקראת כנסת ישראל, שמופיעה על ציר ההיסטוריה דרך עם ישראל, מופיעה בכל ההופעות של, כל הופעות החיים של עם ישראל. בין אם אין הופעות רוחניות, בין אם הופעות חומריות, אני אומר את זה בשפה מאוד שטחית, בין אם כנסת ישראל מופיעה דרך עולם הישיבות שבישראל, או מופיעה דרך המהלך הציוני שבישראל, או אפילו מה שהרב קורא באורות הקודש, באורות, סליחה, הליברלי וכו'. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. אז גם בצדדים החומריים וגם בצדדים הרוחניים, בתולדה, בהיסטוריה שלנו, במאורעות שלנו, ובאמונה המתגלה במהלך ההיסטוריה דרכנו. עד לכאן פחות או יותר, בפעם הקודמת. בסדר? ולכן, עוד חצי משפט, אומר הרב בן היה שבת ב', שכשהקדוש ברוך הוא הציע תורה לישראל, והקדוש ברוך הוא התנה את מעשה בראשית עם עם ישראל יקבל תורה, אז אומר, אומרת שם הגמרא, אם מקבלים אתם תורה, מוטב. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. מסביר שם הרב בניה. מה זאת אומרת? למה אם מקבלים תורה, מוטב. ואם לא, שם תהיה קבורתנו. אומר הרב משפט אחד, זה שעם ישראל מוציא מהכוח אל הפועל את התכונה הישראלית שלו, דרך הערך שנקרא תורה, ורק דרך הערך שנקרא תורה, שצריך להבין מה זה תורה, זה לא רק מקיים את ישראל. זה מקיים את כל העולם ואת כל העולמות. ואם עם ישראל לא יקבל תורה, כלומר לא יחשוף את תכונת ישראל, כלומר לא יגלה את תמצית ההוויה, אז כל העולם נפגע מזה. אז אין עולם. אז המציאות מתקוממת עליכם. אז הר סיני קובר אתכם תחתיו. כל הטבע מתקומם נגדכם. כל המציאות מתקוממת תחתיכם. מתקוממת נגדכם. זה לא עניין פרטי שלנו. זה עניין של בניין העולם והעולמות. אז שם תהיה קבורתכם, זה לא איזה עונש. זה כמו איזה מורה עושה איזה הסכם בכיתה עם איזה תלמיד. היות וכנסת ישראל, המתגלה דרך תורת ישראל, היא תמצית ההוויה, ובה תלוי תיקון העולם. אז אם כל מה שאמרת לכם יופיע, מוטב, נפלא. ואם לא, אז אין עולם. אין עולם.
חוקות שמיים וארץ.
אז שם הרב משתמש ככה בביטוי, כל המציאות כולה מתקוממת נגדכם. כן? פעם ראיתי באיזשהו מקום, מאז חיפשתי ולא מצאתי, אבל הסברה היא ודאי נכונה, שבעצם המקור הפנימי, אם אפשר לומר את זה ככה, לאנטישמיות ההיסטורית העולמית, זה זה. זאת אומרת, כביכול האנושות אומרת לנו, אם אתם לא תהיו אתם, אז אנחנו נפגעים, כולנו נפגעים. המציאות לא תגיע למטרתה. אז אנחנו נקה אתכם, נעיק עליכם, נעשה לכם צרות, כדי שאולי אנחנו נזכה להיות שעון מעורר, כדי לזעזע אתכם ולהעיר אתכם, להיות מה שאתם. מה? הר סיני, ירדה סיני לעולם. כן. כן, אבל שם הרב לא הולך כל כך בזווית הזאת. נכון. טוב, עד לכאן, בגדול, פחות או יותר, מה שלמדנו. מתקדמים. וההיסטוריה הישראלית. אם כן, עד לכאן, המהות, כנסת ישראל תמצית ההוויה, וסדר ההופעה במציאות, ובעולם הזה נשמע תמצית זו, באומה הישראלית ממש, על כל הופעות חייה. הלאה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. אני קורא בעמוד קוף למד ח' בספר אורות, אורות ישראל, פרק א', פסקה א', שורה שנייה, שתי מילים אחרונות בצד שמאל. האם ההגדרה הייתה מדויקת? מותר לכם גם לחייך קצת בשיעור הזה, מה? מה קרה? אני רציתי להתקדם, אבל אמרו אנשים שלא היו או שלא זוכרים, אז מה אני אעשה? צריך לחזור. המטרה זה לא להתקדם, המטרה זה לדעת ולחיות. בסדר? וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. נקרא טיפה. ואין לך תנועה בעולם, כלומר אין לך תנועה היסטורית בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא או תימצא דוגמתה בישראל. נעצור רגע פה. אפשר להבין את המשפט הזה באופן טכני מאוד. כל מאורע היסטורי שקורה בעולם, באנושות, תדע לך, בתמצית הוא גם קורה אצלנו. כלומר, אם היה פיגוע דריסה אתמול במנהטן, תדע לך שבעצם התמצית של פיגוע הדריסה התחילו פה. יפה מאוד. עד לכאן ערוץ 2 שברוך השם נסגר אתמול. יפה מאוד. אבל זה לא מה שכתוב פה. לא מדובר על המאורע ההיסטורי באשר הוא מאורע היסטורי. מדובר על התמצית של המאורע ההיסטורי. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. זאת אומרת, מילים יותר עמוקות, כל המאורעות ההיסטוריים נובעים מעם ישראל והולכים, דמה אין בטלן אתה הולך, והולכים למען עם ישראל. כשהרב למשל כותב בתחילת אורות המלחמה, כשהוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה, אנחנו 100 שנה להצהרת בלפור, נכון? זה קרוב כבר. אז כשהוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה שלא היה נראה בכלל, מה הקשר בין מלחמת העולם הראשונה לבין תקומתם של ישראל, אומר הרב, כשיש מלחמה גדולה בעולם, כך מתחיל אורות המלחמה, פסקה א' שם, כשיש מלחמה גדולה בעולם, בבין מלחמת העולם הראשונה של אותם ימים, מתעורר כוח משיח. ואיך אב חותם את הפסקה שם? בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, המגמה של כל זה, או חדש על ציון תאיר. זהו. אז אין הכוונה כאן שכל מאורע היסטורי, אנחנו נחפש אותו בדגם קטן, כלומר מאורע כמותי גדול בארצות הברית, נחפש את דגם קטן בארץ ישראל. זה לא זה. אלא התמצית של המאורעות ההיסטוריים, אין בעצם ביטוי למגמה ההיסטורית שבשבילה כבחו ברא את העולם, שהיא הגילוי של תיקון עולם שאמור להופיע דרך תמצית ההוויה, כנסת ישראל. ולכן אני אומר עכשיו משפט קצת מסוכן. כשהגויים אומרים הכל בגלל היהודים, הם צודקים. זאת האמת. ולכן למשל, לסוגיה בגמרא, במסכת ברכות, לגבי רעידת אדמה. נכון? יש אין היה ארוך שם, לגבי רעידת אדמה. אז שם הרב מתאר. איך באה רעידת אדמה לעולם? אני אומר את זה בסגנוני. כך אומרת הגמרא, וכדאי לראות שם אין היה. אומרת הגמרא, שכשהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל סובל בין העמים, אז הקדוש ברוך הוא בוכה. ואז אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מוריד שתי טיפות מהעיניים, שתי טיפות בכי לים הגדול, לאוקיינוס, ואז מתחילה שם איזושהי תנועה שקוראים לה היום צונמי, וזה יוליד רעידת אדמה, ויש שם עוד המשך בסוגיה. אז אפילו תופעות הטבע, שכביכול נראות תופעות פיזיקליות וכדומה, הם בעצם תולדה שעם ישראל לא מופיע על במת ההיסטוריה כפי שהוא צריך להופיע. לכן לא תמצא תנועה היסטורית, בין אם היא תוצאה של פעולות אנושיות, ואפילו אם היא תוצאה של מאורעות טבע, כמו רעידת אדמה, צונמי, הרגש וכדומה, לא תמצא שאין לה תמצית למגמה ההיסטורית הישראלית. כלומר, אין מאורע היסטורי לחינם. כל מאורע היסטורי, הכל בהנהגה אלוקית מדויקת, כל מאורע היסטורי, יש לו מגמה. והמגמה היא גאולת ישראל, שמכוחה תיקון עולם. אלא לנו קשה, בזמן אמת ודאי, וגם בזמן יותר מאוחר, לגלות את המגמה של המאורע ההיסטורי הספציפי הזה. יותר קל לנו אולי לראות מגמות במאורעות היסטוריים גדולים. במאורעות היסטוריים נקודתיים, קשה לנו לזהות את זה. אבל זה נכון. לכן לא תמצא, וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלית של היסטוריה כללית, לא ברמת הגודל הכמותי, שפה זה גדול ופה זה קטן, אלא ברמת המגמה, התמצית. התמצית הוא מתוך זה המגמה. ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תימצא דוגמתה בישראל. טוב, דברים מאוד חשובים. לכן אף על פי שעם ישראל הוא קטן הכמות, הוא רב האיכות. לא מצד זה שאנחנו מזלזלים בגויים, אלא מצד זה שבאמת הכל נברא בשביל תיקון עולם, והתמצית שאמור לתקן את העולם, הלב שאמור לתת חיים לכל האיברים, זה ישראל. זהו. שמו עלינו דרגות בלי ששאלו אותנו. זה מה שזה אומר. גן עדן מקדם, בכבוד.
האם לא נכון להגיד שהמטרה היא גאולת ההוויה כולה דרך גאולת ישראל?
זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי.
המקדים גאולת ישראל.
מושון, אנחנו מכירים...
זה גאולת, כאילו שההוויה היא משנית לישראל.
אנחנו מכירים כבר יותר מ-20 שנה. זה מה שאמרתי. שהמגמה היא תיקון עולם. המגמה היא גאולת העולם. התמצית, המגמה היא גאולת האיברים, נקרא לזה ככה. זאת המגמה. הדרך לעשות את זה היא ישראל. היא הלב. כן.
בבקשה.
בבקשה.
אתה רואה שואל ההקדמה של הרב נתן לקבלת התורה בהר סיני של עם ישראל, שמוכרחים לקבל את זה בשביל ההוויה הכללית.
כן.
יש את ה... מאיפה זה מובא שקדוש ברוך הוא עבר בין האומות ורצה לציין את התורה. אם הסיפור הזה נצרך רק כדי להראות שאם לא רציתם, אז זה הפושב. אם בעצם הסיפור הזה מוכרח, אם זה ברור שזה הקיום של העולם.
שואל. דוד של החמורה. מה שגדלנו עליו, שהוא מאמר חז"ל, שהקדוש ברוך הוא היה לו אהבה אמינה לתת את התורה לגויים, ועבר אומה אומה, ואמרו מה כתיב ולא מתאים לנו וכו', האם הסיפור הזה הוא בכאילו, כפי שאוהבים להגיד היום, או באמת הייתה אהבה אמינה, שהגויים יקבלו תורה? אומר המהר"ל, מדרש, אומר המהר"ל שזה בכאילו. זאת אומרת, באמת לא הייתה אהבה אמינה, שהגויים יקבלו תורה. אלא הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם שזה לא מתאים להם. אז מה כתיב בה? לא תרצח. זה נוגד את הטבע הבסיסי שלנו, לא מתאים. מה כתוב? לא תגזול. נוגד את הטבע הבסיסי, לא מתאים. זאת אומרת, זה לא שבאמת הייתה אהבה אמינה שהגויים יקבלו תורה. באמת ישראל קדמו לעולם. ובאמת תורה קדמה לעולם. ובאמת המפגש הבלעדי האפשרי הוא ישראל ותורה. הר סיני אשר דה סיני לעקום עליו. מה יגידו האומות? גם אנחנו רוצים תורה. כפי שמובא בגמרא גם בעבודה זרה וכו' בהתחלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, אני אראה לכם על דעתכם, אתם תוכיחו בעצמכם שזה לא מתאים לכם.
מה ההוכחה שזה מתאים ליהודים?
מה?
מה ההוכחה שזה מתאים ליהודים? שאומרים לו, תביא.
לא צריך הוכחה, תביא שניים.
לא, לא תביא, זה הסיפור היה שאני סיפור חזק. הוא אומר, אבל תראו מה כתוב.
שתי לוחות הברית.
לא חשוב, סוכרים
עליך, אבל תראו מה כתוב, טוב? אז כתוב. כן. ככה, התשובה הכי חזקה ככה. אשרי העם שככה לא. לא, זה באמת. התשובה הכי עמוקה זה ככה. למה זה ככה? נכון, כתר כל הכתרים. מה זה ככה? ככה, ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. ככה, הכוונה, זה מעבר לסיבות השכליות, זה מעבר לסיבות המעשיות. ככה, כי זה הטבע. כי זאת התכונה. כי ככה. למה התחתנת עם אשתך? אם אתה יכול לענות סיבות? או, בדיוק, ככה. ככה. אשרי הזוג שככה לא. אם אתה יודע להסביר, את אותם הסברים אתה יכול להגיד על אחרות. אז מה שונה, מה שונה המקרה הזה ממקרים אחרים? ככה. אשרי העם שככה לא. בכלל צריך להתרגל שלפני שאנחנו מסבירים הסברים שכליים, יש את הטבע התכוני, משון תכונה, שהוא בחינת ככה. בסדר? טוב, סוגיית הככה היא סוגיה גדולה. כן. כן, אז זה ידוע שהרב קוק כותב את המילה היסטוריה בטף, כי היא מחולקת לשיטתו לשתי מילים, אסתר, יא, ולא בטט, היסטוריה, כי אצל הגויים, היסטוריה זה סיפור, היסטורי. סיפור שהיה, אין לו משמעויות לעתיד. הוא לא מבטא איזה תכונה וטבע, ממילא הוא לא מתמיד, אלא סיפור שהיה ונגמר. אצלנו ההיסטוריה היא ביטוי של התכונה הישראלית, למה שאני מדברים על ההיסטוריה הישראלית כתמצית ההיסטוריה הכללית, ההיסטוריה היא ביטוי לתמצית של התכונה שלנו, ומילא היא תופיע במהלך הדורות. זאת אומרת, בוא נאמר את זה רגע אחרת. מה שהתורה מתארת ביחסים שהיו בין יצחק לישמעאל, ומה שהתורה מתארת ביחסים שהיו בין יעקב לעשיו, זה התמצית של כל המאורעות ההיסטוריים, שיהיו במשך כל ההיסטוריה, כל הדורות, בין עם ישראל לעולם הערבי, לבין עם ישראל והעולם המערבי. אתה רוצה לבדוק. מה יהיה אופי היחס וביטויים עקרוניים של היחס הזה בפועל בין עם ישראל לעולם הערבי, לך לבירור בין יצחק וישמעאל, שם תמצא את הבירור. כנ"ל בין העולם, בין עם ישראל לעולם המערבי, לך לבירור בין יעקב לעשו. לכן שם נמצאים הקודים הסודיים של ההופעה ההיסטורית הזו. יש. מה זאת אומרת? ישמעאל פרא אדם, תחילתו פרא, סופו אדם, מה אתה רוצה? סופו של ישראל, סופו של ישמעאל לעשות תשובה, חזל אמרו. אמרתי. פרא אדם, מה לא? הוא גם פרא וגם אדם.
זה כשלעצמו, אבל היחסים בין ישמעאל לבין יצחק, לא רואים שיש שם איזה משהו שמשם אפשר לבנות משהו.
לא יודע מה למדת שם, אבל אם ילמד כמו שצריך, נזהה הרבה עקרונות. צריך ללמוד מה כתוב. כתוב. צריך ללמוד מה כתוב. לא רק לקרוא מה כתוב. אם נלמד למשל סוגיית 12 השבטים, אנחנו ביום הילולה, נכון? אז אם בהתחלת אירועי ההילולה, אז אם אנחנו נלמד את סוגיית בני יעקב 12 השבטים בצורתם הנכונה, אז נוכל להבין מה קורה עם החברה הישראלית. ואיך יכול להיות שזורקים את יוסף לבור? אלא מה? לא לומדים. לא לומדים עקרונות. קוראים. בין 5 למקרא, אבל בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, אז תלמד את מה שקראת. פשוט לא לומדים. אם אני רוצה להבין מה הדגם הזוגי שבין איש לאשתו, צריך ללמוד את הדגם הזוגי, כפי שהתורה מתארת, את בריאת האדם. אחר כך איך הופיע בעם ישראל, אברהם, שרה, יצחק, רבקה, יעקב, רחל ולאה וכו'. טוב, אני שמח שאתם מסתכלים עליי כאילו נפלתי מהירח, זה סימן שצריך ללמוד את הסוגיות האלה. טוב, הלאה. אז רק רציתי להגיד, לא להבין את המשפט הזה בצורה עיתונאית. שאין לך מאורע היסטורי באנושות, שלא תמצא מאורע היסטורי כמו בישראל. טוב, עכשיו בואו נחפש בספרי העיתונות. נלך למוזיאון, נחפור שם בעיתונים, האם באמת כל מאורע היסטורי שהיה בזימבבואה מצאנו כמותו בעם ישראל. זה לא, זה הנקודה בכלל. תמצית, התמצית, בדיוק, התמצית האידיאלי. על זה מדברים. התמצית האידיאלי. הלאה. ואותו דבר, עכשיו, מה המקור לתנועה ההיסטורית התמציתית הזאת? האמונה. תולדתה זה ההיסטוריה, ואמונתה זה האומן באומנות. האמונה שלנו. ולכן גם האמונה הישראלית היא התמצית המסולט. משון סולת נקייה. התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. כלומר, באמונה הישראלית, גנוז או גנוזה התמצית של שאר האמונות. אז גם פה באופן פשטני אפשר להגיד שהנצרות והאסלאם מקורם ביהדות וכו'. אבל הרב כאן אומר דברים הרבה יותר עמוקים, שהעקרונות האמוניים הנמצאים באמונת ישראל, הם בעצם העקרונות האמוניים שאחר כך השתמשו בהם בכל האמונות כולן, כל העמים אשר על פני ההיסטוריה. בסדר? ואמונתה היא התמצית המסולט, אבל בתנאי שאתה באמת מזהה את האמונה כפי שהיא. זאת אומרת, האם למשל היהדות דיברה על שוויון? האם לפי היהדות יש שוויון? נו, האם לפי היהדות יש שוויון? תלוי במה. אם שוויון, הכוונה חשיבות, ערך, משמעות, אז למשל ניקח דוגמה בחז"ל, ישווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. מה זאת אומרת ישווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה? יש הרבה דינים שבתורה שברוך הוא לא ישווה אישה לאיש, למשל. מצוות עשה שהזמן גרמה וכו'. כדוגמה, כעיקרון. אז לא ישווה הכתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. אלא מבחינת הערך, החשיבות, ודאי שגם צורת האדם הנקראת אישה או צורת האדם הנקראת איש, שניהם יש להם הופעת אלוקות דרכם. האם זה מופיע בצורה זהה? לא. שוויון מצד ערך וחשיבות? שוויון, ודאי. מצד אם זה מופיע בצורה זהה? ודאי שלא. ולכן למשל יש דיני קדימה. למשל ללכות צדקה, אני אהיה עירך קודמים. אני אהיה עמך קודמים. למשל. ערך מלשון חשיבות, לא מלשון המשקל, שזה קילו וזה קילו. לא ערך משקל. יש חשיבות. יש ערך, יש איזה משמעות. המילה חשובה היא לא המילה פה. לא מילה חשובה, היא לא מילה נכונה פה. יש גילוי אלוהי המופיע דרך האיש, ויש גילוי אלוהי המופיע דרך האישה. יש צד מעלה, אני מעדיף להגיד מעלה. יש צד מעלה ולא עליונה. יש צד מעלה בגילוי אלוהי המופיע דרך האיש, ויש צד מעלה בגילוי אלוהי המופיע דרך האישה. עיין כידוע לך, עיינת 1,000 פעמים, בעולת ראייה שעשני כרצונו שלא עשני אישה, 2 מעלות. היתרון של הנפש הפועלת, היתרון של הנפש הנפעלת וכו' וכו', דברים ארוכים. אז יש מעלה בערך האלוהי המופיע דרך צורת האדם הנקראת איש, או צורת האדם הנקראת אישה, שני ערכים אלוהים שונים, 2 מעלות שונות. לכן זה לא שוויון, וזה לא עליונות, במובן השטחי של המילים האלה, אלא שוויון במובן של חשיבות וערך. האם כל ערך הוא זהה לערך השני? לא. יש סולם שלם של ערכים. לכן זה שהיום מנסים להפוך שוויון לזהות, זה שטות גמורה. וזה שמצד אחד יוצרים עליונות של אדם על זולתו, זה גם ודאי שטות גמורה. מעלה, ערך. ודאי, כמו שמענו, הלב והמוח יש להם יותר מעלה מאשר האיברים שהנשמה לא תלויה בהם, כי הנשמה כן תלויה במוח ובלב. אבל בגלל זה אני אומר שהם יותר עליונים במובן הזה ש... כמו שרוצים להגיד היום ששאר האיברים לא חשובים, ברור שהם חשובים. תחשבו שאדם היה רק מוח ולב. יש לי הצעה, בואו ניקח בן אדם עכשיו פה, נוציא ממנו את המוח והלב, נשים כאן על הבמה. זה הכי חשוב. רק זה חשוב. אין פה צורת אדם, אין פה חיים. אז מה עשינו בזה? לכן שוויון במובן של הערך והחשיבות והמעלה, כן. זהות? בשום פנים ואופן לא. אם זה זהות ולא שוויון במובן הזה, ממילא יש דין הקדימה. ברור. עכשיו השאלה במה? במה א' קודם למת, לבית, במה ב' קודם לאלף. למשל, אני רוצה רגע לתת דוגמה פשוטה. נגיד, בואו ניקח דוגמה יותר כוללת. עולם הזה, עולם הבא. מה יותר מעלה? אז כולכם באים, לכולכם בא לומר, ודאי עולם הבא. עולם הזה דומה לפרוסדור. עולם הבא דומה לטרקלין. אז העיקר זה המסדרון או העיקר זה הסלון? בואו שעיקר זה הסלון. אבל חזל במשנה אמרו מדויק. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אז המעלה שחכמים קראו לה קורת רוח, צריך להבין מה היא, ודאי יותר עליונה בעולם הבא מאשר העולם הזה. באותה משנה, משפט הבא אמרו, ויפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז המעלה של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, היא למעלה מאשר המעלה של עולם הבא. אז מצד הערך שנקרא קורת רוח, עולם הבא. מצד הערך שנקרא תשובה ומעשים טובים, עולם הזה. עכשיו צריך להבין מה זה כל אחד מהערכים האלה. ואיך מחברים עולם הזה לעולם הבא. למה אתה מקמת את העיניים מתחת למשקפיים, כבודו? לא, לא, משהו מפריע לך. דבר איתנו. מה? אתה חדש פה? פעם ראשונה שאתה פה. איך אתה מרגיש? קשה מה, צרפתית? קשה? עברית קשה קצת? קשה לך עם העברית? אני מדבר מהר, זה בעיה. אבל אני לא מתכוון, אני לא מתכוון ללמוד צרפתית. זה לאט לאט. כמו שאומר מושון, המושגים קשים, לא הלשון קשה. אז צריך להתרגל לזה. לאט לאט. ריכוז, תמצית. הלאה, ואמונתה היא התמצית המסולת והמקור המשפיע, אז גם התמצית היותר נקייה וגם מקור ההשפעה, את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. עכשיו משפט חשוב מאוד. וממילא, אם האמונה שלנו היא התמצית והמקור המשפיע, ממילא גם הכוח המבקר, וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, למשל נחזור רגע לדוגמה שזכרנו מקודם, אם נמצא דת או עם הדוגל למשל בשוויון, במובן השטחי של המילה שכולם זהים, תבוא היהדות ותגיד, לא כולם זהים. זכר ונקבה לא זהים. ישראל וגוי לא זהים. לא זהים. האם זה אומר שהם לא שווים מבחינת ערך וחשיבות? שווים. יש ערך לזכר, יש ערך לנקבה, יש ערך לישראל, יש ערך לגוי, ברור. וערך חשוב מאוד לכל אחד מאלה. אבל לא זהים, בשום פנים ואופן לא. אז התורה, או האמונה יותר נכון, האמונה הישראלית, היא לא רק המקור, ולא רק הכוח המשפיע, אלא גם המבקר. מלשון ביקורת, מלשון בוקר. בבוקר אדם יודע להבחין בין שחור ללבן. בערב הכל מורבב, הוא לא יודע להבחין. אז האמונה הישראלית היא הכוח המבקר את כל האמונות כולם. וסליחה שאני עכשיו באמת מוריד כפפות. לצערנו הרב, קצת איבדנו כחברה, איבדנו את הביטחון העצמי שלנו באמונה הישראלית, שבמקום להתמודד ולהעמיד אג'נדה ישרה וטהורה מול כל מיני אמונות מטושטשות לגמרי, אנחנו מנסים להיכנע לכל מיני אמונות כאלה ואחרות. אם התורה אומרת, אז זוי שצריך לדבר על זה בכלל. אם התורה אומרת שצורת האדם הנורמלי זה זכר ונקבה, בן מצד עצמם כלומר, אדם שווה זכר ונקבה, בין מצד התולדות שהוא צריך להעמיד, ואומר להם אלוהים פה רבו, אז אין צורת אדם אחרת. אין זכר לבד ונקבה לבד, או זכר עם זכר ונקבה עם נקבה. אין דבר כזה. אבל בשם הבחירה החופשית, שגם היא ערך כביכול אמוני אלוהי ישראלי, אולי זה אפשרי? לא? אז יש גבול לבחירה החופשית? אוקיי, אז בואו עכשיו נבקר עוד מושג אמוני. האם יש בחירה חופשית מוחלטת? האם האדם יכול לבחור חופשי מה שהוא רוצה? הכל. לא, אני שואל, עזוב עכשיו בהגדרות רוחניות. האם יש לאדם יכולת בחירה חופשית? אינסופית. בא לך להיות, מה בא לך להיות?
טייס.
לא, משהו שהוא לא בן אדם. האם היית רוצה להיות, כן, שהוא פסיכולוג הכיתה א', האם היית רוצה להיות איזה בעל חיים מסוים? לו היית בעל חיים, איזה בעל חיים היית רוצה להיות? דרך אגב, זה ניתוח פסיכולוגי עמוק. ציפור, כי אתה רוצה לעוף בשמיים ולראות בתצלום אוויר את כל המציאות. יאללה, בוא ננסה. יכול להיות ציפור או לא? לא, אז אין לך בחירה חופשית להיות ציפור.
אדון תום וייד, לקח את ריב של LSD, חשב שהוא ציפור, קפץ מקומה
11, וזה עוד יצא טוב. בסדר, אז ודאי שאין לאדם אין סוף בחירה חופשית. לבחירה החופשית של האדם יש גבול. יפה, עכשיו בואו נתווכח מהו הגבול. התורה אמרה לנו מה הגבול. בסדר, אז התורה אמרה לך, צורת האדם, למשל חוזר למקרה שלנו, זכר ונקב. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, מי הוא האותו הזה שנקרא אדם? זכר ונקבה ברא אותם. פסוק אחר, זכר ונקבה ברא. זהו. אין אפשרות אחרת. אין צורת אדם אחרת. בין מצד עצם האדם, בין מצד מחויבותו להעמיד את ההיסטוריה, כלומר תולדות. כלומר פרו. זהו. אז הנה רואים דוגמאות. אפשר לתת עוד המון דוגמאות. הדוגמאות האלה פשוט כתובות בספר אזרחות, לצערנו הרב. נכון? מי שעשה לאחרונה בגרות באזרחות, הנקרא בגרות במקצוע האזרחות, כתובים שם הרבה דברים. הרבה עקרונות שלצרינו הרב, לא, אני לא דרך להגיד את זה, 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 זה הבילד אין של, 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 אפשר לומר, הופעת החברה הישראלית שהכותרת שלה כביכול זה בית המשפט העליון לצדק, הגבוה לצדק, ובשם העקרונות האלה אנחנו מתנהלים. מי אמר? מי אמר למשל שזכויות הפרט יותר חשובות מזכויות הכלל? נפקא מינה, שאם הכלל החליט, כלומר הממלכה החליטה, שצריך להפקיע רכוש של אדם יחיד, ולפצות את האדם היחיד על הרכוש שהופקע ממנו, לטובת צורכי הציבור, מי אמר שצורכי הציבור לא מכריעים ולא מנצחים את צורכי היחיד? ולכן מותר לממלכה, וחובה לממלכה, להפקיע אדמה של אדם פרטי, יהודי או להבדיל ערבי, זה לא משנה בכלל, לטובת צורכי הממלכה. ואם מדינת ישראל, שממשלת ישראל היא הנציג שלה, אמורה להכריע מתישהו, האם ההתיישבות ביהודה ושומרון יש לה ערך ממלכתי לאומי לדורות, עוד לפני ערך האלוקי, כן? ערך אלוקי ברור, אבל ערך ממלכתי לאומי, אז גם אם נבנה בית על קרקע ערבית, זה גם זה עזוי לגמרי, כי אף אחד לא בדק את זה אף פעם, אבל נגיד לשיטה הזאת, זאת אומרת, אם זה צורכי הממלכה, מפצים את האדם הפרטי, אם צריך לפצות אותו, והממלכה קובעת מה הולך להיות עם הקרקע הזאת. פשוט.
כולל אם הממלכה מחליטה להרוס את הבית.
מה?
כולל
אם הממלכה מחליטה להרוס את הבית, כי אנחנו נכנסים לסוגיה יותר עמוקה ביחס למפגש בין תורה לבין ממלכה וכולי, סוגיות קצת מורכבות. אבל באופן עקרוני אתה צודק. כלומר, לא רוצחים ראש ממשלה. אבל כן מתנגדים בתוקף לדרכו. כן, זה כן. בסדר, אז לכן המושגים האמוניים של ישראל הם א', המקור של כל המושגים האמוניים של כל שהופיעו בכל האמונות דרך כל העמים, ב', הוא המשפיע על כל המושגים האמוניים האלה, ג', הוא המבקר את המושגים האלה, מגדיר אותם נכון. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, וזה תהליך היסטורי ארוך, ובזה אנחנו נמצאים בדור שלנו. עד שיביאם את כל האמונות, את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. ולא בכל מיני שמות אחרים, ואז יתקיים בנו מה שאומר הכתוב, הפסוק, ואלוהיך, קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ יקרא. מה שהוא מתגלה כאלוקי ישראל, יתגלה כאלוקי כל הארץ. טוב. מבקר בקוף. ישון ביקורת. ביקורת. טוב, קצת קצר השיעור הזה, אבל בסדר.